אנחנו עוסקים בנושא שבלי נדר כבר שבועות רבים אנחנו עוסקים בו, התפקידים של הנשמה על פי תורת הקבלה, ואיך מביאים את העוצמות החזקות לנשמה על פי תורת הקבלה. בספר הזוהר, בפרשת האזינו, ספר הזוהר זה הספר המרכזי של תורת הקבלה, זה ספרו של רבי שמעון בר יוחאי, ושם בפרשת האזינו מתואר הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. לפני פטירתו היה התגלות אלוקית עצומה מאוד לרבי שמעון בר יוחאי ולתלמידיו החכמי הזוהר. משהו שגם במערכת המושגים הכל כך גבוהה שלהם, זה היה משהו גבוה מאוד מאוד. ובסמוך לפתיחה של המעמד הזה, אז רבי שמעון בר יוחאי גילה להם באיזה כוח הוא זכה אל המעמד האדיר והנשגב הוא. זה המעמד אדיר, ירד אש מהשמיים, אש רוחנית, ויש שם מלאכים ובאו נשמות ועוד אורות רוחניים. אז כתוב כך, פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו, לכל יומין דתקטרנה באי אלמה, בחד קטירה התקטרנה באי בקודש הבריחו, ובגין כן אשתה ועליי תשוקתו. זה, המילים שאמרתי הם בארמית, אני אגיד את התרגום בלי נדר בעברית. רבי שמעון בר יוחאי הביא פסוק מספר שיר השירים בתנ"ך, שבו כתוב, אני לדודי, אני זה עם ישראל, לדודי זה אל השם יתברך, ועליי תשוקתו שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו וחשק בנו. ומסביר רבי שמעון בר יוחאי באופן פרטי אליו מה הכוונה. הוא אומר, כל השנים שהוא היה חי כאן בעולם הזה, הרבה שנים הוא היה חי, האריך ימים, כל השנים, כל הימים, מחשבתו ורצונו היו דבוקים אך ורק בהשם יתברך, ועל ידי זה הוא זכה למה שהוא זכה, שהקדוש ברוך הוא עכשיו הביא אורות רוחניים כל כך עצומים על נשמתו ועל תלמידיו. גם ברמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק שביעי הוא כותב את זה על הנביאים, שהנביאים לצורך הנבואה היו צריכים הרבה דברים לעשות, אבל נקודת המרכז של כל הדברים זה לרכז באופן קבוע את המחשבות ואת הרצונות רק אל השם יתברך ואל התורה הקדושה. הריכוז הזה של המחשבה מעלה את המחשבה למקום גבוה מאוד. אז נקרא בלי נדר פסוקים בתורה שהם המדברים על המצווה הזאת של ריכוז המחשבה אל השם יתברך והתלהטות המחשבה אל השם יתברך. הפסוקים העיקריים בנושא הזה הם הפסוקים שמדברים על מצוות הדבקות בהשם. הדבר הזה נקרא בתורה דבקות בהשם, וזה כתוב בחמש מקומות בתורה, כולם בחומש דברים. אחד בפרשת ואתחנן, שתיים בפרשת עקב, אחד בפרשת ראה, ואחד בפרשת ניצבים. אז נקרא בלי נדר את לשונות הפסוקים. הפסוק הראשון, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. הפסוק השני בפרשת עקב, פרק י' פסוק כף, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. הפסוק הבא, גם הוא בפרשת עקב, קרוב לסוף הפרשה, פרק י' פסוק כף ב', כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. הפסוק הרביעי בפרשת ראה, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקו. והפסוק החמישי בפרשת ניצבים, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם. אז אם בקצרה נאמר רק את חמשת הלשונות שכתובים על הדבקות עצמה, הראשון ואתם הדבקים, השני הוא בו תדבק, אחרי זה הוא לדבקה בו, אחרי זה הוא בו תדבקון, ואחרי זה הוא לדבקה בו. זה חמשת הלשונות, חשוב לזכור אותם. ואתם הדבקים, ובו תדבק ולדבקה בו, ובו תדבקון ולדבקה בו. יש פה לשאול שאלה, הרי זה ציווי שהתורה מצווה אותנו, ולכן בארבעה האחרונים מתוך החמישה, דהיינו כולם חוץ מהראשון, זה כתוב בלשון של ציווי, התורה מצווה, נגיד בפסוק השני, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשווה, זה ציווי, ובו תדבק, מצווים אותך. וכך גם בשאר הפסוקים, חוץ מבראשון. בראשון התורה אומרת את זה, קובעת כעובדה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. התורה לא אומרת את זה בלשון ציווי, התורה אומרת את זה בלשון של עובדה קיימת. מה פשר הדבר? ואם זו עובדה קיימת, אז למה צריך לצוות אותנו על זה? גם בלי הציווי, זו עובדה, זה קיים, לא צריך לצוות אותנו על זה. אבל התורה כן מצווה בארבעה הפעמים הבאות. התשובה הזו היא כך. אם התורה הייתה כותבת לנו את זה רק בלשון ציווי, היה מקום לשאול, זה ציווי בלתי ניתן לקיום. איך האדם שהוא גשמי צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לישון, צריך לנוח, כל צורכי האדם. אתה מבקש לבן אדם לחבר את נשמתו אל השם יתברך, זה משהו שלא ייתכן לכאורה בשום אופן הגיוני. זה לא מציאותי. על זה עונה לנו התורה בפסוק הראשון שמדבר על המצווה הזאת. יש כאן עובדה קיימת שבלי שאתה תעשה את זה, השם יתברך כבר את הכוח הזה נתן בתוכך. בתוך נשמתך כבר קיים הכוח הזה. ומסביר את הדברים הגר"א מווילנה. בביאורו לספר יצירה, ספר יצירה זה אחד מספרי היסוד של תורת הקבלה, ויש על זה ביאור מהגר"א מווילנה. אומר הגר"א בדף ט' טור ד', ולהבין את דבריו נקדים מדברי האריז"ל, האריז"ל היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, היה חי לפני 450 שנה בצפת, וכפי שמסביר את דבריו בספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שהיה תלמידו של הגר"א מווילנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו, שמלבד העולם שלנו יש עוד מיליארדי מיליארדים של עולמות עליונים. זה למעלה מזה וזה למעלה מזה. והקדוש ברוך הוא עשה את זה בחוכמה נפלאה, שכל העולמות קשורים זה בזה. והצורה שמקשרת את העולמות זה בזה, שהבחינה הנמוכה מהעולם העליון, מתלבשת בתוך העולם שלמטה ממנו, שעל ידי זה שתי העולמות מתחברים זה בזה, כך בין כל עולם ועולם. ויש אחד העולמות הגבוהים שנקרא עולם האצילות, הוא עצמו כולל מיליארדים של עולמות, אבל בכללות הוא נקרא עולם האצילות. בדרך כלל כשמדברים על ריבוי העולמות מחלקים את זה לארבעה חלקים, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. דהיינו, ככה סדר מלמעלה ללמטה. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. עולם האצילות עצמו מחולק להרבה חלקים, אבל בכללות מחלקים את זה לעשרה. והחלק הנמוך שבעשרה הוא נקרא מלכות דאצילות, כך שמו. חלק מזה מתלבש בתוך, מתלבש בלשון הכוונה, הכוונה נכנס בתוך הנשמה של כל יהודי ויהודי מעם ישראל, ללא שום יוצא מן הכלל. ומכוח זה יש לנו תמיד את האפשרות להתדבק ולהתחבר אל השם יתברך. כי אותו האור האלוקי הקדוש הזה שנקרא מלכות דאצילות, המהות שלו זה השתוקקות אדירה אל השם יתברך. זה כל המהות שלו. ומדובר על השתוקקות בעוצמות אדירות שאי אפשר בכלל למדוד אותה מרוב שהן עצומות. כוח אלוקי, כוח על טבעי של חיבור אל השם יתברך. והאור הזה נכנס לתוך נשמתו של כל יהודי ויהודי. ויש יכולת לנשמה להשתתף ולהתחבר עם האור הזה וביחד להתדבק אל השם יתברך. אבל הקדוש ברוך הוא נתן בבן אדם גם כוח שעלול להרדים לשון תרדמה של שינה, שהאדם לא חש את מה שקורה בתוכו. האור קיים, אבל זה מורדם. כמו אדם שיש לו פצצה, ויש איזה נצרה ששומרת את הפצצה שלו להתפוצץ. הוא זורק את זה על האויב, והוא שוכח להוציא את הנצרה. זה פשוט לא מתפוצץ, לא קורה כלום. והתפקיד שלנו, לעורר את הנשמה שלנו מהתרדמה, לתת לנשמה שלנו להתחבר אל השם יתברך. וכמה שאדם יותר עושה את זה, העוצמה של הנשמה של האדם מתגברת. וזה לא עבודה של פעם אחת, זה עבודה של יום יום ושעה שעה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הרבה יותר מורכבת ממה שבני אדם מעלים על דעתם. דיברנו לפני כמה חודשים בשיעור על הנושא הזה שהעולם הוא כל כך מורכב. כוס מים, שזה נראה הדבר הכי פשוט, מורכב ממיליוני חלקים, לא רק מיליוני, מיליארדי מיליארדים של חלקים. יש בכל כוס אחת של מים מיליארדי מולקולות של מים, שכל אחת מהן מורכבת מכמה אטומים, נדמה לי שתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, וכל אחד מהם מהאטומים מורכב מניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים. זה חלק מהם עומדים וחלק מהם מסתובבים. זה בית חרושת משוכלל ביותר, וזה כוס של מים פשוטה. צריך להבין שגם הכוחות הרוחניים שנמצאים באדם הם גם כן מורכבים. הנשמה של בן אדם היא לא פחות מתוחכמת מאשר כוס של מים. ויש מאבקים קשים בתוך הנשמה, בין הכוחות הקדושים לבין הכוחות השליליים. ולהבין יותר את המלחמה, הנשמה עצמה היא כולה קודש. היצר הטוב והיצר הרע זה מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. זה לא הנשמה עצמה. עצם הדבר הזה, אם האדם חושב עליו הרבה, מתבונן בו, זה מעלה את החשיבה של הבן אדם על עצמו בהרבה קומות. הרבה בני אדם חיים בהרגשה מאוד קשה על עצמם, הרגשה מושפלת. הם מכירים את היצרים הרעים שלהם, הם מתביישים מעצמם בזה, אפילו אם אף אחד בעולם לא יודע מזה, אבל הם עצמם מתביישים בזה, מרגישים את עצמם בצורה מאוד מושפלת. אבל אם הם היו יודעים את דברי האריזה לאלו, הם היו רואים את התמונה בצורה אחרת. אז נסביר יותר אולי בלי נדר את דברי האריזה לאלו. כשאדם מסתכל על עצמו, הוא רוצה לחשוב האם הנשמה שלי היא רעה או טובה, יש לו מערכת שלמה של ראיות לצד הטוב, וגם לצערנו לצד השלילי, והוא לא מבין מה הולך פה. אז בדרך כלל בן אדם מגיע למסקנה שהנשמה שלו חצי רעה, חצי טובה. אבל זה לא כך. אומר האריזל, הנשמה היא כולה קודש. הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. זה יותר קדוש אפילו ממלאכים. אבל כשהשם באח שולח את הנשמה לעולם הזה, הוא שולח יחד עם הנשמה שני מלווים רוחניים שהם היצר הטוב והיצר הרע. היצר הטוב עוזר לנשמה להתקרב לשם ברח, והיצר הרע נלחם בנשמה להרחיק אותה מהשם יתברך. אז בעצם יש פה שתיים נגד אחד, הנשמה שהיא קדושה מאוד מאוד, ועוד היצר הטוב, שניהם יחד נגד היצר הרע. וידוע מאמר חז"ל במדרש רבה, שהיצר הטוב מגיע לאדם רק בגיל בר מצווה. דהיינו אצל בנים בגיל י' ג' ואצל בנות בגיל 12. ואילו היצר הרע מיד מההתחלה, כשהבן אדם נולד, מה הפשר הדבר? הסיבה היא פשוטה מאוד. היצר הרע של ילדים קטנים הוא קטן. אז הכוח של הנשמה מספיק כדי להתמודד נגד זה. אפשר להסתדר גם, לא צריך יצר הטוב. הנשמה מספיקה כדי להילחם נגד היצר הרע, לא צריך יותר מזה. אבל עם הגיל, היצר הרע הוא יותר, נהיה יותר תקיף, יותר חזק. יש גם תופעות שקשורות לגוף, שמתחילים בגיל יותר מבוגר. ואז לא מספיק הנשמה, זה סיכון. אם יהיה רק הנשמה מול היצר הרע, חס וחלילה שלא הבן אדם ייפול, אז לכן שולחים מהשמיים גם את היצר הטוב. כך כתוב במדרש רבה בקהלת, פרק ד' פרשת ת'ו, שהיצר הרע בא מההתחלה. והיצר הטוב רק בזמן הבר מצווה או בת מצווה. על כל פנים, מה שחשוב לענייננו, שהנשמה, שזה עצם האדם, זה דבר הרבה הרבה יותר קדוש. זה הרבה מעבר ליצר הטוב והיצר הרע. זה לגמרי לגמרי ברמה אחרת. אם האדם מתבונן בזה, כבר האדם מקבל עידוד נפשי ורוחני חזק מאוד. שהוא יודע שכל התופעות השליליות הם לא מהנשמה עצמה, נכון? אם היצר הצליח להכשיל את הנשמה, אז הוא נכשל, וזה חבל מאוד, וזה הוריד את הדרגה שלו. אבל בכל אופן, הבסיס של הרע זה לא ממנו עצמו. זה מהיצר הרע, שזה אויב שנלחם בנשמה שלו. וכשאדם יודע את הדבר הזה, זה נותן לבן אדם את יכולת המלחמה. משל, למה הדבר דומה? אם יש מלחמה בין שתי ארצות, והאויב שלח מרגלים, צד ב' שלח מרגלים לצד א', והמרגלים האלה מחופשים, הם לובשים מדים כמו של צד א', ומסתובבים, מתחברים איתם, מתיידדים איתם, הסכנה היא עצומה. הם יכולים לעשות, כשהחיילים של צד א' יושנים, יכולים להרוג אותם ברגע אחד, חס וחלילה. אבל ברגע שמגלים, מזהים את האויב, אז הכל יותר קל, אפשר לחסל אותו מהר מאוד. כל עוד שאדם לא מבין שהיצר הרע זה לא חלק ממנו, זה אויב שמנסה להילחם בו, אז הבן אדם בצרה גדולה מאוד. היצר הרע עלול להכשיל אותו מאוד מהר. האדם צריך תמיד להבין שהיצר הרע זה אויב שנלחם בו. ומה המטרה של היצר הרע להילחם באדם? מה הוא מרוויח מזה? אומר האריזל, לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה, זה עוזר להם. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? זה לא לקחת פטישים ולשבור דלתות. אלא אם הם מצליחים להכשיל את הבן אדם בעבירות, אז הם מקבלים כוח לגנוב מהשפע. אם הם מצליחים לעצור אותו ולעשות מצוות, גם כן עלולים לקבל כוח לגנוב מהשפע. לכן אם נשים לב, המילה שפע והמילה פשע זה אותם האותיות בשינוי הסדר, כיוון שכל מטרת כוחות הרע זה לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לבוא אליו יבוא אליהם. אז התפקיד שלנו לזהות את האויב, כל רצון שבא לבן אדם לעשות משהו, מיד לקטלג אותו במקום הנכון. מה הרצון הזה מביא אותי? להתחבר יותר חזק להשם יתברך? או ההפך, אם להתחבר יותר חזק להשם יתברך, אז זה הנשמה מדברת. וכשהנשמה מדברת, הולכים עם זה בכל הכוח. אבל אם זה רצון שמוביל להתרחק מהשם, זה האויב חס וחלילה מדבר. להילחם בו כמו שנלחמים באויב. וכתוצאה מזה יש עוד דבר שחשוב מאוד לדעת אותו. אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף נון ב' סוף עמוד א', שההוא סבא, דהיינו אותו הזקן, כך לשון הגמרא, ההוא סבא בארמית, זה התרגום אותו הזקן, אמר לאביי, אביי היה מראשי חכמי הגמרא. מי זה אותו ההוא סבא? לא כתוב את השם שלו. אומרים אותו לעשות מפרק ראשון של מסכת חולין, שבדרך כלל שכתוב בגמרא, ההוא סבא, הכוונה לאליהו הנביא. אליהו הנביא אמר לאביי, יסוד גדול. כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. דהיינו, אנחנו רואים פה בעולם הזה הרבה אנשים. יש בערך 7 מיליארד אנשים בעולם. לכל אדם יש נשמה, אבל הנשמות הן לא אותו דבר. יש הבדל בין נשמה לנשמה. מלבד ההבדל שעם ישראל זה עם סגולה, גם בעם ישראל יש הבדל מאדם לאדם. יש אדם שיש לו נשמה יותר גבוהה, ויש אדם שיש לו נשמה פחות גבוהה. לפי מה מודדים את זה? לפי מה יודעים את זה? זה מערכת שלמה של מושגים שכתוב עליה אריכות רבה באריזל בספר שער הגלגולים. הספר שער הגלגולים חלקו מדבר על גלגולים, אבל רובו מדבר על הנשמות, ושם מבוארים התפקידים של הנשמות. יש נשמות יותר גבוהות, זה מתבטא בכמה וכמה דברים, ולנשמות היותר גבוהות יש שפע יותר גדול בשמיים, וכוחות הרע שרוצים לגנוב מהשפע יותר מתמקדים בנשמות הגבוהות. ולכן לאדם שיש לו נשמה גבוהה עלול להיות לו ניסיונות יותר קשים, בין מבחינת ניסיונות של היצרים ובין מבחינת איך החיים מסתובבים עליו באיזה צורה מתוסבכת שלא נותנת לו לממש את העוצמות של הנשמה, כיוון שכוחות הרע שמים מחסומים. אבל הנשמה שלו יותר חזקה, אם הוא יילחם הוא ינצח, אבל אם הוא לא יילחם הוא בסכנה גדולה שלא להיות מנוצח, כי כיוון שהשפע יותר גדול זה מדליק את הרצונות של כוחות הרע. כמו בעולם הזה שלצערנו יש גנבים, איפה הגנבים הולכים, בבנקים או במקולת? יותר בבנקים. תשאל את הגנב, אתה טיפש? המערכת המצלמות של הבנקים היא משוכללת כזאת, הסיכוי שלו, שהוא לא יתפס הוא אפסי. במקולת חצי המקומות לא מכוסים במצלמות, מה יענה לך הגנב? אבל במקולת יש במגירה 500 שקל, בבנק יש 500 מיליון, הוא רוצה את המיליונים. אותו דבר כוחות הרע כשמנסים להפיל את הבן אדם, אם הוא יותר גדול עלול להיות מלחמה יותר קשה. למה אני אומר את זה? אומר הסטייפולר, הסטייפולר זה הרב יעקב ישראל קניאבסקי זצ"ל, אבא של הרב קניאבסקי בבני ברק. אם אדם רואה שיש לו ניסיונות קשים, שיסיק מזה המסקנה שיש לו נשמה יותר גבוהה מהאחרים. אם הניסיונות שבאו עליו יותר קשים מהאחרים, הנשמה שלו יותר גבוהה משל האחרים. ולכן שלא יסתפק במועט, שלא יגיד אם אני קרוב להשם בך כמו אלו שלידי, כמו שאר האנשים זה מספיק. לא, אתה צריך להיות קרוב להשם ברך יותר מהאחרים, להגיע לעוצמות רוחניות יותר גדולות, ללמוד יותר תורה, לקיים יותר מצוות. כמה שהנשמה יותר גבוהה, אז התפקיד הוא גם כן יותר גבוה. והאדם שיש לו את הדברים האלו, כשהוא מנצל אותם, באמת מגיע להישגים גבוהים מאוד. השורש, כמעט אפשר לומר הראשון, לקבל עוצמות גדולות בנשמה, להגיע לכוחות על-טבעיים, זה האמונה שהאדם יכול להגיע לזה. מי שלא מאמין ב-100% שהוא יכול להגיע לזה, אז רחוק הדבר שהוא ישקיע את הכוחות המלאים שצריך עבור זה. והדברים האלו הם בין במצוות שבין אדם למקום ובין במצוות שבין אדם לחברו. כתוב בזוהר בפרשת ויגש, הזוהר מספר שמה על הסיפור שכתוב בתנ"ך בספר מלכים א' פרק י"ז. כתוב שהיה רעב גדול בארץ ישראל, היה בצורת, לא ירד גשם, ואז היה דיבור מהשם יתברך אל אליהו הנביא, וכך כתוב: ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנו ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי, אסיחי דבריך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא והוא וביתה ימים, כד הקמח לא חלת וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. מה כתוב פה? היה רעב גדול. אליהו הנביא נצטווה על ידי השם ללכת למקום מסוים, ושם הוא יראה מי שייתן לו אוכל לכל תקופת הרעב. הוא בא והוא ראה את האלמנה, אמר לה, תני לי לאכול. היא אמרה, איך אני אתן? יש לי מעט קמח. אומרת, זה בקושי ארוחה אחת לה ולבן שלה. הם יאכלו את זה ואחרי זה הם ימותו ברעב. אמר לה, לא, זה לא כך יהיה. יש דבר השם שיהיה פה נס למעלה מהטבע. תתני גם לאליהו הנביא מזה, וכל הזמן הקד ייצר קמח. יהיה קמח חדש עד סוף הרעב. וככה היה תקופה ארוכה ש... האלמנה ובנה ואליהו הנביא התפרנסו מהקד בדרך נס. אחר כך הילד של האלמנה חלה ורחמנה אצלן מת, ואז אליהו עשה תפילה גדולה והיה נס של תחיית המתים. ויאמר אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. תחיית המתים ממש היה כאן. אומר על זה הזוהר, איך זכתה האלמנה לתחיית המתים של הבן שלה? אומר הזוהר דבר עמוק מאוד, צריך לדעת יסוד גדול שכתוב ברב חיים ויטל זצ"ל. הוא היה גדול תלמידיו של הארי זצ"ל. הארי אמר שהוא בא לעולם כדי ללמד את רב חיים ויטל זצ"ל, כי מצד עצמו הארי זצ"ל כבר תיקן את עצמו בגלגול אחר קודם שהוא היה בעולם. אומר רב חיים ויטל זצ"ל, תורת הנגלה ותורת הקבלה זה תורה אחת. זה רק, תורת הקבלה זה הפנימיות של תורת הנגלה. זה שכבה יותר עמוקה, יותר אלוקית של הדברים. אומר הזוהר, כשאדם מפרנס את השני, יש לך, אתה מסודר בפרנסה, יש לך שכן, גר בבניין שלך, בבניין על ידך, אני מרוד, ואתה עוזר לו בפרנסה. ובפרט, אם אתה עוזר לו בזמן קשה, בתקופה של רעב, אז אתה בעצם מתחבר לכוח המפרנס. השם יתברך, הוא המפרנס האמיתי. ויש אורות רוחניים שהשם יתברך מפרנס דרכם. כעת, אתה שיש לך פרנסה, אתה המקבל של השפע. יש אור רוחני שבא מהשם יתברך ומפרנס אותך. ואותו השכן שלך, מסיבות אלומות מאיתנו, האור הזה מדלג אותו. לא נותן לו. לך כן ולא, הוא לא נותן. כשאתה הולך ונותן לו, זה לא שעכשיו יש שני מקבלים מהאור, אתה והוא, לא. אתה מתחבר אל האור הנותן, אתה מחובר לשורש החיים. והכוח הזה, זה הכוח שדרכו נעשתה תחיית המתים של האלמנה. נכון שמי שעשה בפועל את התחיית המתים היה אליהו הנביא על ידי התפילה להשם, ואז השם בהחייה את המת. אבל זה נעזר בכוח שאותה האלמנה התחברה לשורש החיים, לשורש המפרנס. כתוב על זה בחז"ל, הרבה יותר משהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. דהיינו, התועלת שהנותן את העזרה, מקבל מהעזרה, היא הרבה מעבר לתועלת של זה שקיבל את העזרה. כי נותן העזרה על ידי הנתינה מתחבר למקום גבוה מאוד של שורש החיים, של שורש הטוב. וכמה שהוא עושה את זה יותר בלב שלם, בחשק, כמה שהוא עושה את זה יותר במאמץ, כמה שהוא עושה את זה יותר במסירות, בפרט אם זה בזמן שזה קשה, שזה ניסיון, אז הוא מתחבר למקום יותר גבוה. בין במצוות שבין אדם למקום, בין במצוות שבין אדם לחברו, באילו ואילו, אדם מחבר את נשמתו לשורשים גבוהים מאוד, לאורות עליונים מאוד מאוד, והנשמה צריכה את כל הסוגים של האורות, גם את הסוגים של אורות של מצוות שבין אדם למקום, דהיינו בין אדם, מצוות אל השם יתברך, כמו תפילה, הנחת תפילין, שמירת שבת, שמירת כשרות, תארת המשפחה, זה הכל מצוות בין אדם למקום, בין מצוות של עזרה לזולת, בין אדם לחברו. הנשמה צריכה את כל הסוגים. האורות הרוחניים שבאים על ידי התורה והמצוות, הם המזון של הנשמה. כמו שבמזון הגשמי, אם אדם יחליט שהוא אוכל רק ירקות כל החיים, רוב בני אדם לא יוכלו להחזיק עם זה מעמד טוב. אדם צריך הרבה סוגים של אוכל. יש הגוף צורך כל מיני סוגים של תזונה. אותו דבר, הנשמה צריכה הרבה סוגים של אורות, מצוות בין אדם למקום, מצוות אדם לחברו. אבל העיקר, מה האדם מחפש? אומר ספר הזוהר בפרשת תרומה. אומר, התכלית של הכל, שהאדם יהיה מדור לשכינה. כמו שכתוב בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפירוש הפשוט של הפסוק זה ציווי לבנות את בית המקדש. שלצערנו היום אין לנו את זה, אנחנו כולנו מצפים שיבוא משיח צדקנו, נוכל לבנות את בית המקדש. אבל בסוד של הפסוק, זה על כל אדם ואדם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תעשה את עצמך למקדש, ואז יהיה השראת שכינה בתוכך. לכן כתוב ושכנתי בתוכם, לא כתוב שכנתי בתוכו, בתוך המקדש, ושכנתי בתוכם. כל אחד ואחד מעם ישראל צריך להיות המקדש הפרטי של עצמו, וכל משפחה ומשפחה בעם ישראל המקדש הפרטי של המשפחה, ועל ידי זה זוכים להשראת שכינה. וזה גם מתבטא במצב המשפחתי. חז"ל אומרים בגמרא, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן. מסביר רש"י, המילה איש מורכבת מאותיות א' שין שזה אש וי' ביניהם. המילה אישה מאותיות א' ושין שזה אש והי בסופן. י' והי זה שם השם, יש הרבה מקומות בתנ"ך שם השם של שתי אותיות י' ק', אחד מהם בסוף פרשת בשלח, ומלמד אותנו התורה בדבר הזה, שכאשר האיש והאישה הולכים על פי תורת משה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שמירת ההלכות, אם זה שמירת ההלכות של טהרת המשפחה, אם זה שמירת ההלכות של ענייני קדושה וצניעות, על ידי זה הם מביאים השראת שכינה אל תוך משפחתם, ואז זה הזוגיות הקדושה, איש ואישה. אבל אם חס וחלילה הולכים נגד התורה, עלולים לסלק את היוד וההי, ואז זה אש ואש, ההפך מזוגיות, מריבות, קטטות, חסרת השראת השכינה. כל החיים כולם תלויים בכל העניינים, בכל המצבים, בכל הזמנים, ללא יוצא מן הכלל, כמה השראת שכינה יש. ואנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום, כמה פעמים, בתפילת 18, בברכת שים שלום. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הרשימה הנפלאה הזאת, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, במה תלוי? אור פניך, כי ואור פניך נתת לנו את כל הדברים האלו. הכל מהארת פניו של השם יתברך, הקשר עם השם יתברך. אז לכן האדם צריך שתמיד במרכז שאיפותיו יהיה להתחבר חזק להשם יתברך, להביא את האור הרוחני מהשם יתברך לנשמתו. והאדם יכול לעשות את זה הרבה מאוד, רק ההשתוקקות אל זה, תמיד לחשוב על זה. ואם האדם לא חושב על זה, הוא יכול לעבור על יד מיליארדים או צרות, והוא שוכח להושיט את היד לקחת אותם. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומרת הגמרא, מסרת ברכות הגמרא, והפסוק בתהילים שכתוב בו, קרום זולות לבני האדם. מה הכוונה? אומר דוד המלך, בספר תהילים, פרק י' ב', פסוק ת', נתחיל אולי לפני כן כמה פסוקים קודם. משוד עניים אין קט אביונים, אתה אקום יאמר אדוני ישית בישע יפיח לו. אמרות אדוני אמרות טהורות. כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה אדוני תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. סביב רשעים מתהלכון, קרום זולות לבני אדם. אז הארבעה מילים האחרונות בפרק י"ב בתהילים מהם? קרום זולות לבני אדם. מה הכוונה של המילים האלו? מה זה קרום זולות? קרום עם כף, כף רשעים הם. קרום זולות לבני אדם. לא מובן מה הפירוש של המילים. ומה זה סביב רשעים מתהלכון, מה זה קשור? מסבירה הגמרא במסכת ברכות דף וו עמוד ב', אילו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. דהיינו, התורה והתפילה הם עומדים ברומו של עולם. כשאדם מתפלל, התפילה עולה לרומו של עולם. כשאדם לומד תורה, זה עולה לרומו של עולם. כשאדם מקיים מצוות, זה עולה לרומו של עולם. כשאדם נזהר מעבירות, זה עולה לרומו של עולם. ובני אדם מזלזלים. למה הם מזלזלים? הם לא יודעים שזה עולה לרומו של עולם. ולכן זה כתוב בלשון כזו משונה, קרום זולות לבני אדם. כי זה הבעיה, לא מבינים את זה. בני אדם לא מבינים שזה ברומו של עולם, ולא מבינים שמזלזלים. ואז לא מרגישים את מה שכתוב בפסוק קודם. אמרות אדוני, אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. כל מילה בתורה, כל מילה בתפילה, זה כסף צרוף, זה מיליונים, זה מיליארדים. וסביב רשעים תלכו, הרשעים מסביב, על יד זה, מחפשים, מחפשים, אתה מחפש תיקח, אתה מחפש תחטוף, הם לא מבינים מה שזה. ולא רק שהתורה והתפילה עולים לשמיים למקום גבוה, יחד איתם אומר הגרא, חלק מהנשמה עולה למקום גבוה ומקבל אורות עליונים עצומים. והפלא הוא שלא רק סביב רשעים מתהלכון שלא מודעים לזה, אפילו צדיקים שמודעים לזה, אומר רב חיים ויטל בספר שער המצוות, אבל לא מודעים עד היכן הדברים מגיעים, ולכן לא עושים את זה מספיק בחשק הראוי ובהתלהבות העצומה. עד כדי כך שהוא אומר לשון חריפה מאוד, הוא כותב שאם האדם תמיד כשהוא לומד תורה וכשהוא מתפלל, כשהוא מקיים מצווה, כשהוא עוסק בעבודת השם, יקפיד שזה יהיה בחשק גדול ובהתלהבות עצומה, בחשק גדול ובהתלהבות עצומה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. עד כדי כך, אם יתמיד בזה. וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי בתורה ובמצוות, כך יזכה לקבל אור עליון. זה הבטחה שהיא צ'ק עם כיסוי, כי מי אומר את זה? רב חיים ויטל זצ"ל בשם הארי זצ"ל. הארי זצ"ל, צריך לדעת, היה גדול בעלי רוח הקודש של כל הדורות האחרונים. מה שמקובל לכל הפחות על אחרי חתימת התלמוד, דהיינו לפני קרוב ל-2000 שנה, שמאז ודאי הוא היה גדול בעלי רוח הקודש. יש אומרים אפילו יותר מזה. והוא אומר, אם האדם ירבה בלימוד תורה ועשיית מצוות, אבל יצרף לזה שתמיד זה יהיה בהתלהבות עצומה וחשק גדול, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. ומה הדבר שייתן לו את הבסיס להתלהבות הזאת, לחשק הזה? אז הוא אומר, הידיעה על הערך העצום של התורה והמצוות, דברים העומדים ברומו של עולם. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש בימינו אמן, ובית משחת צדקנו ברבי אמן ואמן.